רב שלמה בכבוד.
ראש א', צריך האדם להעלות הדיבורים מטאטא לעילא אל שורשם. דהיינו, כשאדם מדבק ומחבר דיבור עם דיבור, וקול עם קול ואבל עם אבל, ומחשבה עם מחשבה, שם דלת אותיות, שם הוויה כידוע, ואם האדם עושה כן, כל דיבורה פרחן לעילא אל שורשם, ובזה הוא גורם שהדיבורים בהם לפניו יתברך, הוא מסתכל בהם, ובזה הוא נענה בתפילתו, כי ההסתכלות הוא כהנה השפעה מעילא לטאטא, וואי, 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 פיצוצים, שכאשר השם יתברך מסתכל בהם, הוא קיום העולת כולם, כי למעלה אין שם שעות וזמן, כי ברגע אחד באה השפעה מהמעיין העליון הנובע תמיד, ודרכו להיטיב ולהשפיע לבריאותיו, רק שיהיה מקבל, ראוי לקבל. ואם הוא מתפלל או לומד תורה בעניין הזה, הוא נסע כצינור אל המעיין העליון, הוא ממשיך משפיע שפע טובה לו ולכל העולם כולו. וואי, וואי.
זה תורה מאוד מאוד פלא, התורה הזאת. צריך האדם להעלות הדיבורים מטאטא לאלה אל שורשם. כל פעם שאדם מדבר, הוא צריך לדעת שלדיבור יש שורש עליון. אין כזה דבר דיבור שהוא דיבור סתם. כל דיבור הוא מתאווה מעולם הדיבור. ראינו את זה בכמה מקומות בבעל שם טוב, שיש עולם הדיבור. דהיינו, כשאדם מדבק ומחבר דיבור עם דיבור, כשהוא מדבק את הדיבור שלו עם הדיבור של מעלה, הוא כל הזמן זוכר מאיפה אני מדבר, מאיכל הדיבור, וקול עם קול, יש גם קול בעולם עליון, באלוקות, יש קול, הבל עם ההבל פיו של הקדוש ברוך הוא, הבל שיוצא מפי, אני מדבק אותו עם הבל פיו של הקדוש ברוך הוא, ומחשבה עם מחשבה, אז יש לנו פה ארבע בחינות, דיבור, קול, אבל, מחשבה, מכוונים כנגד ארבע אותיות י' כ' ו' כ', שזה כתוב בזוהר, שהארבע אותיות האלה הן מכוונות כנגד דיבור, קול, אבל, מחשבה. כנראה שדיבור זה י' איך?
קול
ודיבור זה ו' כ'? זה ו' כ'? הקול ודיבור זה ו' כ', ודיבור והבל ומחשבה זה י' כ'. כי אבל ומחשבה הם יותר רוחנים. חזק וברוך, יפה מאוד. איפה?
זה
י' כ' זה הבל ומחשבה. מחשבה זה י'. מסתמה. י' זה חוכמה. איפה? יפה. דיבור וקול הם כנגד ו' כ'. יפה מאוד. ומחשבה והבל זה י' כ', ודיבור ומעשה זה ו' כ'. אז כל פעם שאני משתמש בארבעה חושים האלה, אני צריך לכוון שאני רוצה להמשיך את החושים האלה שאני משתמש בהם מהמקור שלהם, שזה המקור של שם הוויה. ואם האדם עושה כן, זה צריך להתלמד, זה צריך להתרגל בזה. כל פעם שאני מדבר, חושב, עושה הבל, אומר קול, אז צריך לדעת, למשל, בארי הקדוש כתוב שעין זה גימטריה חמש הוויות. הכוח של ההסתכלות בעין, כל עין, זה אור אין סוף שנמצא בתוך החמש הוויות האלה, ומשם העין מסתכלת. לכן כשאדם מסתכל, כשאדם רוצה שהעיניים שלו יהיו מרכבה לקדושה, הוא מכוון, כל עין זה חמישה הוויות. וכן על זה הדרך. אז הארבע חושים האלה, אם אדם עושה כן, כל דיבוריו פרחין לאלה, אל שורשם. היות והוא מדבק את עצמו תמיד בשורש, אז כל מה שהוא אומר, זה גם כן חוזר לשורש. ובזה הוא גורם שהדיבורים באים לפניו יתברך, הוא מסתכל בהם. מה זה נקרא שהשם מסתכל? זה נקרא שהוא נענה בתפילתו. אם השם מסתכל על הדיבור, על הכל, על המחשבה, על ההבל שלי, זאת אומרת נעניתי. כי ההסתכלות הוא כאין השפעה מאלה לטאטה. כשהשם יתברך מסתכל על דבר, ההסתכלות זה המשכה. זאת אומרת הוא עכשיו משגיח, הוא עכשיו ממשיך אור לדבר הזה.
יש
אומרת, כשאנחנו חושבים ואנחנו מתארים את המחשבה שלנו, זה כביכול אנחנו
מתעמקים ב... אם אנחנו עכשיו חושבים, מאיפה אני חושב? בגלל שיש עולם עליון שנקרא מחשבה, שהוא נתן לי את הכוח לחשוב. זה גורם שהמחשבה שלי עולה לעולם המחשבה, ואז שמה הקדוש ברוך הוא מסתכל, והמחשבות שלי מתקיימות, הקולות, הדיבורים, התורה, האבל, הכל הכל עולה פרחה לאלה.
מחשבות על גאולה.
כן. זאת אומרת שההסתכלות של השם, כאשר השם יתברך מסתכל בהם, בדיבורים, בבקשות, בקולות, עצם השם הוא מסתכל, הוא קיום העולמות כולם. זה נקרא שיש קיום. לכן כתוב על השם יתברך, הנה לענום ולא ישן שומר ישראל. הוא כל הזמן מסתכל על העולם. עין של השם, הנה אין השם, וליראיו היא תמיד משגיחה, תמיד מסתכלת, כמו העין של הדג, שאף פעם לא נעצמת. זה מרמז על השגחה תמידית. הסתכלות, המשכה, כל הזמן.
גם כשמתרגלים לחשוב שמגיע מלמעלה, זה שומע את המחשבה, את הדיבור, אתה בעצם...
מקושר לקודש, כל הזמן. כי למעלה אין שם שעות וזמן, כי ברגע אחד בא השפעה מהמעיין העליון, הנובע תמיד ודרכו להטיב ולהשפיע. מה הכוונה שלמעלה אין שם שעות וזמן? למה נצרך הדיבור הזה?
ההפך, אנחנו רואים במגילת אסתר שמאוד מכוון, הזמנים מאוד מאוד...
אם אתה אומר שכל החושים הם מכוונים למעלה, אז גם הזמנים צריכים להיות מכוונים למעלה. אז מאיפה נוצר הזמן?
זה מפיק, גם למה אנחנו צריכים להתפרש? יש לנו איזה ציטוט. רגע שאנחנו מתייחדים עם הלמעלה, אז אין שום ציטוט.
אבל אין לך דבר בעולם שאין לו שורש למעלה, גם לשעות יש.
יש לו כיפים שנקראים ימים, בשנים.
הרבה נורא בתור הזין, כן, כיפים. שיש שם מקיפים שזה...
שזה השורש שלהם.
תקופות הימים, תקופות השנים. שזה מגיע, זה מקיף, אז יודעים שעכשיו... עבר יום, עבר שנה.
ככה נקרא הזמן למעלה.
לא יכול להיות שעובי, חג פסח, יש לנו תאריכים, אבל גם...
זה
חג
פסח.
אה? כל פעם. לשור, יש
לך קריאה מעלה הזמן. כל התורה, כל
הכל. יש לך קריאה מעלה הזמן, איך אתה פתאום מרגיש פסח באמצע חורף?
השם יתברך הוא למעלה מהזמן. אבל אם יש זמנים בעולם, בוודאי שיש להם איזה שורש, כמו שאתה אומר, מקיפים מסוימים.
יא... סיפור, החקל יצחוק נראה לי, מספין, נראה לי חקל יצחוק. הוא סיפר סיפור, הוא סיפר על איזה אברך, וידעו כבר שהוא מספר על איזה אברך, הוא סיפר על עצמו. אז בליל הסדר, לא הולכים לישון, הוא כבר גמר את כל השיר השירים, אחרי הגדה, והוא חושב מה את אומר, או, עכשיו זה הפורים.
סוב בירדיי.
עכשיו זה הפורים. קח את מגילת אסתר, תחיל לקרוא. ואז הגיעה איזו נשמה, שכבר כמה פעמים כתוב שכשקוראים מגילת אסתר פה בעולם, אז אפשר נותנים להיכנס לגן עדן.
הנערות הנערות הבאות אל בית המלך.
אז זהו, וכבר כמה פעמים הוא ניסה.
והגיע תור נערה ונערה.
אז איך שהוא הגיע על הדלת, נעצר. כמה פעמים. עכשיו פתאום, מה, אני לא זז מפה. פתאום הוא שומע קריאת המגילה. אז הוא מתחיל לדפוק. אמרו לה, עכשיו פסח לא פורים. אז הלכו לבית דין של מעלה. אז אמרו, בסדר, נשאל את האברך עצמו.
נדין בקומנה על ככה.
באמר, כן.
איך? נדין
בקומנה על ככה.
אוקיי. כתר כל הכתרים. הזמן של המגילה זה זמן של תיקון הנשמות. לבוא אל בית המלך. ודאי. נכון, רב שלמה.
אז מה שיוצא, שכן, כשקוראים את המגילה, אפילו בפסח, אז הנשמה נכנסה.
יש כאלה חסידים שעושים סעודת המן
בזמן
המועד.
שני ברורה קודמת. לעשות בכל המועד הראשון, סעודת אסתר, סעודת
אסתר,
סעודת אסתר, סעודת
אסתר, סעודת
אסתר.
אה, כי היה
עצמו. מה עם האוזנה, מה נוכלים בלערב פסח?
אז מה בעצם אתה מתכוון להגיד שאין זמן למעלה? הכוונה לרעיון שלמעלה אין זמן, זה הכוונה שברגע אחד באה השפעה מהמעיין העליון הנובע תמיד, בדרכו להטיב ולהשפיע לבריאותיו. זאת אומרת, היות ולמעלה ולמעלה מהזמן, אז אם אנחנו מתחברים ללמעלה, השפע יכול לבוא בלי צמצום של פה. פה זה צמצום של זמנים ושעות. אבל כשאנחנו מתחברים לעולם העליון, אין את הצמצום הזה. הרמב"ן הרי מעריך בתחילת בראשית, שהוא מדבר על הבריאה, אז הוא אומר, מה זה נקרא יום אחד וירב, ובוקר, יום אחד, יום שני. הוא אומר, הזמנים זה גם חלק מהבריאה. כי לפני כן לא היה זמן. גם את זה היה צריך לברוא, היה צריך לברוא זמנים. והיו לאותות, למועדים, לימים, לשנים. אבל זה פה אחרי ההשתלשלות. כשאדם עולה קודם ההשתלשלות, הוא יכול להביא את ההשפעה, מהמעיין העניין נובע תמיד בדרכו להטיב ולהשפיע לבריאותיו. רק שיהיה מקבל ראוי לקבל, ואם הוא מתפלל ולומד תורה בעניין זה, באיזה עניין שהוא מדבק את החושים שלו בשורשם, באלוקות, הוא נעשה כצינור אל המעיין העליון, הממשיך ומשפיע שפע טובה לו ולכל העולם כולו. זה עצה עצומה, לדבק את החושים בשורשם. זה גורם להסתכלות של השם, כשהשם מסתכל, השפע יורד מיד. אין את המגבלות של פה, של הזמנים, מתי זה יבוא. זה למעלה מהזמן. כן.
אין להשם לוקח.
אין להשם לוקח הבא. תמיד.
אגב, יש קטע מופיע אם לא רוצה.
אז לפני הקטע מופיע, בוא נראה עוד איזה עוד תורה.
עניין איסור, אפילו שאלת שלום קודם התפילה, כי ידוע שהעולם נברא על ידי מחשבה ודיבור ומעשה. בראשית הכל הוא המחשבה, והדיבור הוא ענף המחשבה, והמעשה הוא ענף הדיבור. כמו כן, האדם בקומו משנתו, שהוא נעשה בריאה חדשה, כמו שכתוב חדשים לבקרים, אם ידבר תחילה דבריו דברי הרשות, וכל שכן הדברים השלו כן, אף אם יתבלל ויעשות בתורה אחר כך, הכל מסתעפים ונמשכים אחר הדיבור הראשון, וואי וואי וואי. כי כמו שהדיבור ענף המחשבה בתפילה אליו, כן הדיבור השני לראשון, כמו שכתוב הזוהר בכתבי הארי, בעניין כיבוד אח הגדול, ולכן ייזהר האדם שיקדש ויתאר דיבור הראשון בקומו, ויזכך מחשבתו הראשונות דבוקה בקדושה, כדי שימשיך אליה כל שערי הדיבורים שאחריה, ואחר כך כשעמוד בתפילה, מתוך שמחה של מצווה הכנל, כמו שקידש דיבור ומחשבתו כנל, בוודאי יהיה נענה בתפילתו, וכן יקדש את עצמו ודיבורו בשוכבו, כדי שלעבור לידי מקרה חס ושלום, וזה שכתוב הדלת היא סובל צירה, פירוש על בית הצירים ציר עליון והתחתון סובב את הדלת, וכן העצל על מיטתו פירוש להתקדש בשוכבו ובקומו.
אז פעם השם טוב מדבר, למה חכמים אמרו לנו בגמרא שלא לשאול שלום קודם התפילה? ידוע שהעולם נברא על ידי מחשבה ודיבור ומעשה. מתי העולם נברא במחשבה? כתוב בזוהר, עלה במחשבה, כשעלה במחשבה קצה לקבירותה, כשעלה במחשבתו לברוא את העולם, זאת אומרת שכל העולמות עלו במחשבה, כשעלה במחשבתו לברוא את העולם, נהיה העולם. זה נקרא במחשבה. עלה במחשבתו לברוא העולם, זה הבריאה. דיבור זה 10 מאמרות, ומעשה, מה זה מעשה?
בריאת העולם,
לא? זה כבר דיבור.
מחשבה ודיבור, מה זה מעשה? אולי נעשה אדם?
ההתהוות של ההגשמי.
כמו שארוך חיים אומר, שהכל בהתחלה היה במחשבה, ואחר כך לאט לאט הכל
התהווה.
זאת אומרת,
על ידי המחשבה? אתה רואה שאתה יודעת דיבור.
אה? כן, נמלך בנשמותיהם של צדיקים. כשעלה במחשבתו, באיזה שלב נמלך בנשמות, מסתמה לפני הכל.
זה התעלות,
הכל היה באין סוף. מה זה מעשה, רארלה, מה אתה אומר? מה זה מעשה? זה הפעולה, זה הפועל יוצא.
הפועל יוצא.
וראשית הכל הוא המחשבה.
עכשיו נותן דיבור, אז אני אומר משהו לבני בית.
הדיבור זה כבר הכל.
דיבור זה כבר... המעשה זה פועל יועצי.
אז הדבר הראשון, כן, בדיוק, סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, ההתחלה זה עלה במחשבתו, וזה בא לידי ביטוי במה שאנחנו רואים בפועל. אבל איך? כן, בזה זה מתבטא. במה מתבטא? במה שעלה במחשבתו? העשייה של העולם. טוב. אז הדבר הראשון זה מחשבה. אחר כך הדיבור, שזה משתלשל מהמחשבה, זאת אומרת, כל פעם שאדם מדבר, זה קודם כל הוא חושב, אז גם השם יתברך עלה במחשבתו לברוא את העולם, ואז הוא אמר 10 מאמרות, והמעשה הוא ענף הדיבור. אם כן, כשאדם קם בקומו משנתו, והוא נהיה בריאה חדשה, חדשים לבקרים, איך הוא נהיה בריאה חדשה? משלוש כוחות, מחשבה, דיבור ומעשה. המחשבה של האדם מתחדשת, הדיבור שלו, המעשה שלו, זה נקרא שאדם התחדש. אז עכשיו יש לו מחשבה, דיבור ומעשה, יש לו התחלה חדשה. אם ידבר תחילה דבריו, דברי הרשות, זאת אומרת כשהוא קם משנתו, הוא קודם כל עוסק בדברי רשות, וכל שכן דברים אשר לא כן, לא רק רשות, דברים שבכלל לא עושים, דברים אסורים וכו'.
בשביל להגיד שלום.
אז אם הוא התחיל את היום בדבר רשות, אף אם יתפלל ויעסוק בתורה אחר כך, הכל מסתעפים ונמשכים אחר הדיבור הראשון. כי כמו שהדיבור הוא ענף מהמחשבה, כי כמו שהדיבור הוא ענף, המחשבה תפלה עליו, כן הדיבור השני לדיבור הראשון. המחשבה זה התחלה. הדיבור תפל המחשבה. הדיבור השני תפל הדיבור הראשון. אז אם התחלתי את היום בדיבור אסור, אפילו שאחר כך התפללתי, הוא נהיה תפל לדיבור הראשון, שהוא הדיבור הרשות. מתי? לא, לשם ייחוד? לשם ייחוד זה לא דיבור של רשות. זאת אומרת, אחרי שדיברנו דברי...
ואז הפסקתי את
הכל הענף. הדיבור הראשון, יפה מאוד, נחמיה. לכן מה יצא יעוצה מהדיבור הזה? שגם אם אדם צריך לדבר לפני התפילה איזה משהו, קודם כל הדיבור הראשון בתחילת היום צריך להיות קדוש. לכן הדבר הראשון זה מודה אני לפניך. אחר כך אם היה...
לפני המעשה, לפני נטילה.
כן, כי הכל נמשך אחרי הדיבור הראשון. אבל גם, אחרי המודה, אני גם כן לא להגיד דיבורים אחרים, כי אחר כך שנבוא להתפלל, הדיבורים האלה יפגמו, אבל לפחות ההתחלה של הכל. יש גם בליקוטי מוהר"ן, שמיד שאדם קם בבוקר, המחשבה הראשונה לחשוב, בעלמא דאתי. נכון, ישראל? מחשבה הראשונה, שכתוב בליקוטי מוהר"ן, לחשוב בעלמא דאתי. למה? כי הכל הולך לפי ההתחלה. איך? שיוויתי השם לקדש את ההתחלה, הדיבור הראשון, המחשבה הראשונה, כמו שכתוב בזוהר וכתבי הארי בעניין כיבוד אח הגדול. למה צריך לכבד את האח הגדול? בגלל שכשאבא ואמא מולדים ילדים, אז כל הילדים נמשך השפע שלהם מאח הגדול. כן, בגלל זה הוא נוטל פי שניים, כי הוא ממשיך את כל השפע לאחים שלו. הראשית, זה הראשית של כל דבר. כן.
אז איזה מידה זה?
איך?
זה אבא ואמא, איזה מידה זה אח הגדול?
ואת, כבד את אביך ואת אמך, לרבות אחיך הגדול. למה אחיך הגדול? הוא התחלה. אתה כמו שאתה מקבל מאבא ואמא, אתה מקבל גם מאח גדול. כי האח הגדול לוקח את התמצית של האבא, וכל השאר זה הענפים של הבן הבכור שהוא מקבל מאבא. אז זאת אומרת...
מצווה?
אה?
מצווה?
נורא כן, רב שזה בעייתי.
גם אצל בת?
שאלת איזה ניפה.
לא, זה הסביצון, לא מדבר פעם.
זו שאלה. מה הדין של בת גדולה? צריך לבדוק בהלכה. לא?
זה כבד את... זה שאלה בכלל.
אפילו לא יובש.
צד ירושה וקיים בוודאי
ש... אז מי שיש בת ראשונה במשפחה, מי זה הראשון שממשיך לשאר האחים?
בדורנו האם יש הרבה פוסקים שגם באחרים חסקו לתורת
הצד. זה הכבוד, זה הכבד.
יש לזה. הרב, יש
פסקים שפסקו לבחורה. צריך לבדוק את זה. לגבי מה? יש פסקים
בחורים.
יש לו מעלה כאילו של...
אם אבא פוסק שיהיה אמורה לקבל את היום שלו.
לא רלוונטי, יש פה איזה פסק, הוא רוצה פסק שהיא מקבלת.
לכן, ייזהר האדם. היות וכל המעלה הזאת של ההתחלה ושל הבכור ושל ראשית, מה הדיבור, מה הצעה שיוצאת מכל התורה הזאת? לכן ייזהר האדם שיקדש ויתאר דיבורו הראשון בקומו, ויזכך מחשבתו הראשונה דבוקה בקדושה, כדי שימשיך אליה כל שערי הדיבורים שאחריה. אם כן, ההתחלה של היום, הדיבור הראשון של היום הוא צריך להיות קדוש, המחשבה הראשונה של היום היא צריכה להיות קדושה, וזה מסוגל להשראה ולענפים של כל היום כולו. אחר כך, כשיעמוד בתפילה, מתוך שמחה של מצווה, כי הוא כבר קידש את דיבורו במחשבתו, אז התפילה שלו תהיה זכה, ברורה, עם אבל קדוש, ואז הוא יוכל להידבק בהבל העליון, כמו שקראנו בתורה הקודמת, ואז הוא יוכל להידבק בשורשו, ובוודאי יהיה נענה בתפילתו. באמת, בהנהגות של הרב הקדוש מברדיצ'וב, רבי יצחק מברדיצ'וב, ההנהגות של שהוא כותב, אחד ההנהגות הוא כותב, לא לדבר שום דיבור חול קודם התפילה. גם רבה לך. וזה הסיבה, למה? כדי שההתחלה היא תהיה קודש. אם ההתחלה קודש, אז יד הקודש גוברת על העליונה.
יהודי שעובד צריך לקום וסיק.
אבל למדת שיזהר מאוד, להגיד מודה אני לפניך.
ככה. ההתחלה, הכל הולך לפי ההתחלה.
חייבים ותיקין, אין ברירה אחרת.
יש ותיקין בזילית שרגם.
אוי, יפה.
זה ברירה. זה חזק.
בדיק אמוני שאני אני בשבע בבוקר לפני תפילה, אז אני בצרות.
סתיקה
תהילים,
אז...
לא,
הנה הלשון בליקוטי מוהר"ן. כך ראוי להיות מנהג יראי השם. תקף בבוקר בהקיצו, קודם שיתחיל שום דבר, יזכור מיד באלמא דעתה. ואחר כך יעשה זאת בפרטיות, כי העולם הזה הוא ההתלבשות של המדרגות התחתונות, וכו' וכו'. יפה מאוד. זה הגדלת השכל. זאת אומרת, הכל הולך לפי המחשבה הראשונה. וזה סגולה, אבל שם טוב אומר, לדבק את הדיבור והמחשבה בעולם העליון, ואז בוודאי אתה תתקבל לתפילה.
עם שמחה.
איך?
עם שמחה.
עם שמחה. אותיות מחשבה. לא רק שיקום בבוקר, אלא גם כשהולך לישון. בעצם הבעל שם טוב כותב שזה מתחיל מהלילה. זה שלבו מקרה חז ושלום. אז הוא אומר פה, הוא מביא פה פסוק, הדלת תסובב על צירה, והצל על מיטתו. אז מה זה בעבודת השם? הדלת תסובב על צירה, על שתי הצירים, ציר העליון וציר התחתון, סובב את הדלת.
זה הבוקר
בערב. בוקר בערב, והצל על מיטתו, שיתקדש בשוכבו ובקומו. זאת אומרת, יש שתי זמנים ביום, שהמצב הרוחני שלנו בהם משפיע על כל היום. זה כשהולכים לישון וכשקמים. לכן כשהולכים לישון, צריכים לישון מתוך קדושה. הבעל שם טוב היה נוהג להירדם עם זוהר. מקרים לפניו זוהר ואז הוא נרדם. יש כאלה שהיו קוראים תנא דבאליהו. שבע ילין ושבע ילין, הגמרא אומרת, ושבע ילין בא להיפקד רע. מי שלן... מי שמסביע את עצמו בדברי תורה ולן, אין מבשרין אותו בשורות רעות. גמרא. אין מבשרין אותו בשורות רעות. כשאדם ישן מתוך מחשבה טובה, מחשבת תורה וכו', וגם בבוקר. איך אדם הולך לישון, איך אדם קם, זה שתי נקודות משמעותיות לכל היום של האדם. ככה, ככה. עם ספר? כן, חזק וברוך. חזק. חזק. ספרים. בוודאי.
השם איזה סוף.
שולחן אורך מתחיל לגבר כערים.
לא, פעם הייתי קורא שטויות. השנים האחרונות.
משניות, משהו, בוודאי.
שולחן אורך מתחיל לגבר כערים. הרמה מיד אומר שגם בשחורם...
בשחורם.
בשחורם. בשחורם. בשחורם. שזה כבר להסכים מעל.
כן.
אתה
לא היה עובר,
לא ראיתי
אף
אחד
כמו
שהולך
לישון וכמה חזק.
חזק.
לא מסוגל להירדם בלי ספר.
חזק.
שבוח
השם, אני שיגל,
לא.
עולה נקרא קדושת לוי. איזה קטע מהקדושת לוי. אם לא בבור, אני אמיד.
יעקב, זה קצת יפיץ.
נקרא קטע קטן, מה שאפשר כך רק בשביל ההערה של הקדושת לוי. אז הרב הקדושת לוי כותב שיש לנו שלושה מצוות חדשים שאין בשום יום טוב. קריאת מגילה, מתנות לוויונים, משלוח מנות. המצווה הרביעית זה משתה ושמחה, שהיא כן נוהגת בכל יום טוב. אבל הדבר שנוסף על יום טוב של פורים זה השלוש מצוות האלה. כנגד שלוש מעלות שלא מצאנו בימים אחרים. מעלה ראשונה זה הנס שנעשה לאבותינו בימים ההם. רק מה ההבדל בין פסח לפורים? היה גם כן ניסים בפסח, אבל זה היה ניסים של שינוי הטבע, והנס של פורים בתוך הטבע. זו נקודה מאוד מאוד משמעותית. הנס של פורים, ואם אתה קורא אותו בפשטות, אתה יכול לראות שהכל קרה דרך הטבע. ככה הקדוש ברוך הוא גלגל, שאסתר תלקח וכו'. זה הנהגה של השם.
אפילו עצוב, אפילו. לוקחים באסתר, לוקחים אותה לאחשוורוש,
דברים
עצובים.
לא היה שידוד מערכות. קבלת התורה, בפורים, קבלת התורה בשמחה, זה הדבר השני שקרה, והדבר השלישי, שגדולי ישראל ראו שיכולים לקרוא את הגזר דין שנגזר למעלה על מה שהשתחוו לצלם, ונחתם הגזרה הזאת בתית, שידוע מגזרה שנחתמת בתית, ואז אליהו הנביא הלך למשה רבנו, ולאבות אברהם יצחק ויעקב, וסיפר להם שהשתחוו לצלם והיה קטרוג, רק על ידי תפילת מרדכי ואסתר ודברי הצומות, קראו גזר דינם ונהפך לטוב, מיגון לשמחה מאבל יום טוב. זה מה שכתוב במדרש. אז יש פה שלוש דברים. דבר ראשון, הנס, שהוא הנס של קרה בתוך הטבע. דבר שני, קבלת התורה, הדר קיבלו המאהבה. הדבר השלישי, שהיה גזר דין על שהשתחוו לצלם, ומרדכי המתיק את הגזרה הזאת. כנגד שלושת הניסים האלה, יש לנו שלוש מצוות, וכל המצוות האלה פועלים שההערות שהיו באותו זמן התמשכו גם עכשיו. הדבר הרביעי, שזה משתה ושמחה, זה רומות העולם הרשעים ששנו את ישראל, ועל אלו ארבע דברים אנו עושים ארבע מצוות, מגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות, ושתייה ובסומה בפוריה, והפרשנו בארבע קדושות. זה ארבע קדושות של הקדושת לוי, הוא מסביר כל מצווה, למה היא מרומזת, איזה אור היא ממשיכה, מהנס שהיה מרומז למצווה הזאת, הקדושה הראשונה עוסקת בעניין של קריאת המגילה. מה קריאת המגילה, למה היא מכוונת ומה היא פועלת. אז קודם כל, הוא מביא את חז"ל, שבמעמד הר סיני, קפה להם הר כגיגית, וקיבלו את התורה, בכפייה, אפילו שהקדימו נעשה לנשמע, שם היו חוזרים כשראות האש הגדולה, אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודה רבה לאורייתא, אבל אף על פי כן, אפילו שבמעמד הר סיני קפה עלינו הר כגיגית, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר.
אלף שנה אחר כך.
אז אם כן, קיימו בשמחה. עכשיו פה הרב הקדושת לוי מסביר מה הכוונה שקדמו ישראל עשייה לשמיעה, נעשה ונשמע. איך עושים קודם ששומעים? מה זה נעשה ונשמע? ועוד דבר, הוא שואל, בהגדה כתוב, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. איזה מעלה יש להתקרב להר סיני בלי קבלת התורה? אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה? אז הוא מביא את הגמרא ביומה, כי הם אברהם אבינו כל התורה, אפילו רבי תבשילים, מאיפה הוא ידע את התורה? זו שאלה שכולם שואלים, איך אברהם אבינו קיים את התורה? אז הוא אומר, הרמ"ח מצוות עשה, הם כנגד רמ"ח איברים רוחניים, זה כמו שלמדנו עכשיו על החושים, שהם מכוונים כנגד חושים עליונים. שעשה מצוות לא תעשה, כנגד שעשה גידים רוחניים. המסתכל ברוחניות האיברים שלו, דני, מי שמסתכל ברוחניות של האיברים שלו וברוחניות של הגידים, הוא משיג רמ"ח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה. כי הגוף שלנו הוא תורה. אז אם אתה יכול להסתכל כמו אברהם אבינו ברוחניות של האיברים, בתוך הרוחניות של האיברים יש את הרמ"ח מצוות עשה שעשה מצוות לא תעשה. אומר האיברים הגשמיים, לא צריך ללמד אותם את הגשמיות שלהם, גם האיברים הרוחניים, כי מעצמם הם משיגים את כל המצוות. אז זאת אומרת, מי שיש לו התפשטות הגשמיות, כמו שעם ישראל היה במעמד הר סיני, ששם הגמרא אומרת שפרחה נשמתם, פרחה נשמתם זה הכוונה התפשטות הגשמיות. והוא מדבק באור השכל שלו, כל המצוות, הוא מסתכל בפנימיות שלהם, לכן הוא משיג את התורה, ככה אברהם אבינו השיג את התורה. הוא הסתכל באיברים, בגידים, הוא ראה את הפנימיות שלהם, הוא ידע שהפנימיות שלהם זה התרי"ג מצוות, זה השסה מצוות, לא תעשה. את זה הוא ראה, וכך הוא למד את התורה. הוא
משלח, ידוע, קח את המחלת, הוא צריך לשלוח את היד. כן. הדברים שלו לא הרגישו.
לא הרגישו.
ידע שזה רצון השם.
זה מעלה המדרגה של צדיקים, שכל האיברים שלהם היו מכוונים כנגד התורה, והם היו כל הזמן משועבדים לרצון העליון.
הפך השם. הסתכלה באורייתא וברא אלמא. כן. אברהם מסתכל באלמא.
הוא ברא, ולמד אורייתא. זה קורה בגלל שקודש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמא.
דוד אומר כמובן, מבשרי איך זה לוקח.
חזק וברוך, יפה מאוד. חזק וברוך. אז אברהם אבינו שזיקח את כל החומר שלו, אז הוא השיג מהרמ"ח איברים ששגדים את כל התורה, וזה, ולכן אנחנו אומרים בהגדה, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, תראו איזה חידוש, כתוב שכשהיינו במעמד הר סיני, פסקה זו המתן, אז זו המה של חץ עץ הדעת, אז זאת אומרת שרק בהכנה של מתן תורה שהגביל את העם והפריש אותנו 3 ימים, שהיינו דומים למלאכים, והקורבנות של הנערים מזדכך החומר, וכבר השיגו את התורה עוד קודם שניתנה. זה הכוונה, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה, דיינו, למה? כי היינו אז בכזאת מדרגה רוחנית, המדרגה הרוחנית הזאת אפשרה לנו להסתכל בתוך השסע גידים והרמה חברים וללמוד את התורה מזה. זה פשט. לכן, במעמד הר סיני, השיגו את התורה כמו אברהם אבינו. לכן, כשפסקה זוהמה, והשגנו את התורה, את הרוחניות שלה, מיד רצינו כבר לקבל את התורה. כי כבר עמנו במעמד הזה של הר סיני, התקדשנו, הזדקחנו, ואז היה מחשבה של האדם שהתורה היא חיינו ואורך ימינו, וכו' וכו'. איש אחד בלב אחד, איך אפשר לעמוד איש אחד בלב אחד? זה רק כשהחומר מזדקח. כן. אז מה קרה עכשיו בימי אחשוורוש? שקיבלו אותו באהבה, מה קורה בימי אחשוורוש? קודם כל הוא שואל, למה היה צריך לקפות עליהם הר כגיגית? אם הם כל כך הזדקחו, למה היה צריך לקפות עליהם הר כגיגית? ומה זה נעשה ונשמע? אז לפי דברנו ייתכן שהוא לדורות, שהתנהגו העולם והמזון על פי הטבע, שידע אדם שאין שום דבר מבלעדיו, משה את זה תגיד בכל. מביא פה בשם הגאון הקדוש מורי ורבי רב דב בריש. למה נקראת המגילה אסתר? שהיה הנס באסתר בתוך הטבע. עד כאן דברי מורי ורבי, ואחר כך יציאת מצרים. אז אם ככה, והנה, על פי פשוטה תשפר, כי לכן היה הנס גדול, אשר מאהבתם קיבלו את התורה הקדושה, כיוון שהנס היה בטבעים, אשר בא מלכותו מחוסה, לכן הוא נס גדול. כמו מלך שמגיע עם כל החיילות שלו, מנצח את המלחמה, זה לא כל כך פלא, כמו שמלך בא ביער לבד, בלי כלי מלחמה. אז אותו דבר פה, כן הדבר הזה, כשהקדוש ברוך הוא משנה את הטבע ונראה מלכותו, אז זה לא כל כך פלא, כי מי שברא יכול לשנות, אבל אם הוא עושה ניסים בתוך הטבע, והמלכות שלו באסתר, ואף על פי כן עושה פלאים כמו מרדכי ואסתר, הוא פלא גדול. לכן גדלה הנס כל כך בעיני ישראל עד שקיבלו את התורה. זאת אומרת, בפעם הראשונה, הם אמרו, התורה, הפעם הראשונה שניתנה, זה היה מתוך שידוד מערכות הטבע. זה פשוט שהקדוש ברוך הוא ישדד מערכות הטבע. אבל אני רוצה עכשיו להכיר את הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע, בתוך ההנהגה שלו, לכן קיבלו אותה מאהבה, כי זה התכלית. כי העולם לא מתנהג בניסים כל הזמן, זה לא ההנהגה של העולם. ההנהגה היא טבע. לכן רצו את התורה, ולכן קיבלו את התורה מאהבה בימי מרדכי ואסתר.
בעזרת השם,
בעזרת השם. בפנים, אנחנו בתוך הגאולה, אנחנו אומר לכם, לך תסתפרו. צריך להסתפר, משיח לא נורא. נוחית ציפוניים.
על כל פנים יש פה עריכות, אבל הרעיון של הקדושה הראשונה פה, שכל העניין של קריאת המגילה, היא מרמזת למצב שעם ישראל קיבל את התורה מאהבה. זה האור שממשיכים בקריאת המגילה. להתחבר לתורה מאהבה מרצון. ראינו בבעל שם טוב באחד התורות שקפה להם הקיגית ואדם קיבלו המאהבה, זה שתי השלבים בלימוד. ההתחלה של הלימוד הוא קשה, אז אדם צריך לקחת את הלימוד על עצמו הקיגית, ואז נפתח לו האור. וזה שתי המדרגות, שתי המהלכים שקרה בזמן מתן תורה ובזמן מרדכי ואסתר. ואת כל האור הזה לכן בעת קריאת המגילה מתנוצץ ומאיר באיש הישראלי הקורא המגילה החיות והשכליות והאהבה ויראה לשמו יתברך מה שיש בעולם הזה אולם הטבע. לכן צריך לקרות את המגילה והוא יותר חיוב מדברי תורה. מבטלים תלמוד תורה בשביל מקרא מגילה. ולא מצינו חיוב מהתורה לקרוא מן ספר תורה שכתובה בתיקונה כמו שחייבים לקרוא מגילה. על ידי קריאת המגילה נזדקחו כל הטבעיות. ההוגה בו בתוך הספר כתובה כתיקונה בדיו מתנוצץ כל הערות, האורות והשמות שבתוכה, צירופי שמות, האורות והשמות והצירופים שבתוך המגילה זה החיות של העולם הזה, עולם הטבע, כמו החיות והשכליות של כל העולמות. כל המילים של המגילה זה החיות של הבריאה. כמו שכתוב במדרש, שבאדם יש רמח איברים, כך יש בארץ, לב, עין, ערוות הארץ, הרמח איברים הרוחניים של האדם זה המצוות, השסה גדים הרוחניים זה הלא תעשה, אותו דבר יש רמח, בעולם הרוחניות יש רמח מצוות עשה, שסה לא תעשה, ולכן, כיוון שהצירופי שמות, והאורות של המגילה, הוא החיות של העולם הטבע, אמא בוודאי השסה לא תעשה, ורמח מצוות עשה, כי המצוות עשה ולא תעשה, זה החיות של כל העולמות, והשמות והאור של המגילה, זה הרמח מצוות עשה, והשסה לא תעשה של הטבע, כי זה נס שקרה בתוך הטבע. לכן הקריאת המגילה, לכן האורות והצירופים והשמות של מגילה, זה החיות של כל הבריאה, ולכן בעת שישראל קוראים את המגילה, מזכחים את הגשמיות, והצירופי שבו שמות מאירים, במי שקורא את המגילה, מזכחים את הגשמיות, ומאירים כשכל הגשמיות, הוא הקיום של התורה, ומי שקרא בכוונה, אחר קריאתה נתמלא נפש שמחה, מיד אחרי המגילה אדם מקבל שמחה, והוא רוצה לקיים את כל התורה כולה. למה? כי החיות של כל התורה, זה נמצא במגילה. ככה כותב הקדושת לוי. לכן אחר קריאת המגילה של הזדקח הטבע, וישראל קוראים את המגילה מהיר בהם הצירופי אותיות והשמות. לכן אחר קריאת המגילה, מקבלים עליהם ישראל עול תורה מצוות מאהבה, ולא כן בשאר קריאת התורה, כי התורה שניתנה מהר סיני, הוא מראה על עולמות עליונים. אבל פה קריאת המגילה זה מראה על נתינת התורה בתוך העולם הגשמי ומאהבה. לכן הקורא את המגילה למפרע לא יצא. אומר רבי שם טוב, מי שקורא את המגילה כדבר שקרה, הוא לא יצא, אלא הוא צריך לדעת שכל האורות האלה קורים עכשיו, הוא מקיים את החיות של הטבע ואת החיות של הבריאה, והוא מתחבר לנתינת התורה מחדש, מבטלים תלמוד תורה בשביל לקרוא את המגילה, כי זה הקיום של התורה. נזכה בעת השם. זה הריחות, זה הקדושה הזאת מאוד יפה, אם היה, אם היה זמן. רק הסיום של הקדושה הזאת. לכן התלהב האדם בקריאת המגילה. ובשומעו יכין את עצמו לקבל עליו מאותו יום עול תורה ומצוות. כשאני עכשיו שומע מגילה, אני מכוון שעכשיו אני אקבל את התורה, ויתחדש כנשר נעוריו, וישמח בעול קבלת התורה, ויזדקחו כל העולמות ועולם הטבע, וישמח מאוד, ישמח השם במעשיו, ויכוון שבכל דיבור שיוצא מקריאת המגילה נברא הערה, וכל דיבור שיוצא נברא מלאך, ומאוד התלהב על כל מלאך שנברא, והשם יתברך שמח בקריאת המגילה של בני ישראל, ומזכך בזה את כל העולמות, את כל הנשמות, ובכל דיבור ודיבור עושים נחת רוח לבורא, ויוצר ועושה הכל, וזה הקדוש, והאל ייתן בליבנו לעובדו בלבב שלם, לשמוע מצוותיו, וישמח ויעלוז האל בנו. ישמח השם במעשיו, סוס אסיס בהשם, וישמח האל אותנו בשמחתו, כמו שכתוב, ליהודים הייתה אורה ושמחה, וששון נכתב. אומי.
כמעט גשמי, כמעט יחוסה. כשאני יוצא את הגופה מהאומון.
באמת?
היי, יחי, נלנדה, 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 נלנדה,